אנחנו היום רוצים את השם לדבר על כל הנושא של השנה השישית. זה מתחלק לשני חלקים, כלומר יש חלק אחד שקשור להלכה, למשל דין תוספת שביעית שהוא לא קיים היום, שתכף אנחנו נסביר אותו, ויש את החלק השני שהוא הרבה יותר מעשי, שכמובן אני צריך להסביר אותו יותר. יש התוספת שביעית במקורה היא מחלוקת בין רבי ישמעאל לבין רבי עקיבא, האם, מה המקור שלה? רבי ישמעאל אומר שהלכה למשה מסיני, שצריך להוסיף על השביעית יותר מאשר שנת השביעית עצמה. רבי עקיבא דורש את זה מתוך הפסוקים, שיש תוספת, שדרך אגב, שזה גם המקור לדין תוספת שבת. אז רבי עקיבא גם כן, רבי עקיבא דורש את זה לא רק לגבי שבת, אלא גם כן לגבי העניין של השמיטה. עכשיו, בין כך ובין כך בכל מקרה זה דאורייתא. כלומר, ברור שהמקור של תוספת שביעית ביסוד הדברים, היה פה איסור דאורייתא לעבוד כבר לפני שנת השמיטה. כמה זמן לפני שנת השמיטה? ההלכה למשה מסיני אמרה שזה עניין של 30 יום. 30 יום לפני ראש השנה, לפני כבר באלול, מדין תורה המקורי, היה צריך לעשות, היה אסור לעבוד בחודש אלול. אבל חכמים הוסיפו על זה עוד יותר, באו בית שמה ובית הלל, הכל נמצא בגמרא במועד קטן, באו בית שמה ובית הלל, ומוסיפים על זה זמנים נוספים. מה הם אומרים? בשדה אילן מותר לעבוד רק עד שבועות, עד עצרת, ובשדה הלבן, כלומר בשדה תבועה, עד פסח. זה הכל תחילת מסכת שביעית, כל הפרטים האלה של, 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 של הדין הזה. אבל למה כל זה לא רלוונטי להיום כל המשניות הללו? בגלל שבא רבן גמליאל, כמו שנמצא שם בגמרא, והוא מלמד אותנו שכל הדין של ההלכה למשה מסיני הוא רק בזמן שבית המקדש היה קיים. כמו גם ניסוך המים, כלומר יש הלכות למשניים שהן רלוונטיות, שהן רלוונטיות, שהן רלוונטיות רק בזמן שבית המקדש קיים, אבל אחרי שבית המקדש היה קיים כבר זה הפסיק, וככה זה כאילו ההלכה למשה מסיני המקורית, ככה היא נאמרה. ולפי זה פוסקים כרבי ישמעאל ולא כרבי עקיבא, כי אם זה מהפסוקים אז זה לא תלוי דווקא בבית המקדש, אבל אם זה הלכה למשה מסיני, אז אנחנו אומרים שבתוך הלכה למשה מסיני נאמר שהדין הזה שייך רק בזמן שבית המקדש היה קיים. לצערנו זה לא שייך היום. בכל זאת נוסיף עוד קצת פרטים בזה. עיקר האיסור היה איסור לחרוש, לא דווקא העבודות האחרות. עיקר האיסור הוא בחריש ובקציר תשבות, שזה אנחנו מדברים על שזה זה עיקר הלימוד לפי רבי עקיבא, זה לימוד עם פסוקים, לפי רבי שהוא מה שאמרנו זה הלכה משה מסיני. בעיקר היה נושא של החרישה, שכי החרישה היא בעיקרה מועילה לשנת השמיטה ולא מועילה לתוך השנה השישית, לכן זו הדוגמה היותר מובהקת של האיסור שאסור בתוספת. אמנם לפי רבנו תם זה לא רק חרישה אלא גם נטיעה, זה עוד מחלוקת בתוך הראשונים האם גם נטיעה, זאת אומרת זה, סליחה, רש"י ורבנו שמשון אומרים זה קל וחומר, אם חרישה אסור ודאי שגם נטיעה הייתה אסורה. רבנו תם טוען שדווקא לנטוע היה מותר בזמן שבית המקדש היה קיים. מה? נטיעה וגם זריעה, כן. יש פה עוד כמה פרטים, יש פה כל מיני פרטים מהמשניות, מה זה נקרא שדה אילן, מה נקרא שדה תבועה, הכל תחילת מסכת שביעית. מבחינת ההלכה למעשה, כל הדיון הזה כבר היום לצערנו לא רלוונטי. טוב, אז מה כן רלוונטי? אז פה נכנסת המשנה במסכת שביעית פרק ב' משנה ו'. כתוב במשנה אין נוטין ואין מבריחין ואין מרכיבין ערב שביעית פחות מ-30 יום לפני ראש השנה, ואם נטע או הבריח או הרכיב יעקור. פה כבר כתוב בפירוש שיש פה איסור יותר רציני, יש פה איסור אחר, אני אתן להבין מה היסוד של האיסור הזה. אבל פה לא כתוב, זה כבר לא קשור לתוספת שביעית, איך יודעים? כי זה לא זמנים של עצרת ופסח, זה רק 30 יום, וגם יש מחלוקת תנאים כמה זמן בדיוק. תנא קמא אומר 30 יום, אבל רבי יהודה אומר 3 ימים, רבי יוסף ורבי שמעון אומרים שבועיים, שתי שבתות. אז פה אנחנו כבר מגלים שיש איסור נוסף חוץ מהעניין של תוספת שביעית שהוא קיים, זאת אומרת, אנחנו תכף נגיד, אנחנו אומרים את זה כרגע לפי ההלכה שהוא איסור נוסף, לכן נראה שזה לא מוסכם, שבו מופיעים זמנים אחרים, מופיעים או 30 יום או שבועיים או 3 ימים. בגמרא, במסכת ראש השנה, יש על זה מאמר של רב נחמן. רב נחמן אומר, לדברי האומר 30 צריך 30 ו-30, לדברי האומר 3 צריך 3 ו-30, לדברי האומר 2 שבתות צריך 2 שבתות ו-30 יום. כלומר, הוא אומר בעצם, לכאורה פשט הגמרא, זה שמה שכתוב בגמרא, מה שכתוב במשנה 30 יום, זה רק חלק אחד, אבל בעצם צריך להוסיף על 30 יום עוד עוד זמן. צריך להוסיף על כל הזמנים שיש במשנה, צריך להוסיף עוד 30 יום. ככה אומר רב נחמן בגמרא. אנחנו כרגע עוד לא הבנו למה ומה. עכשיו ננסה קצת להסביר. זה רק הרקע של הפרטים. בא רש"י ואומר שבעצם המשנה הזאת היא מתייחסת לזמן של תוספת שביעית שהייתה מדאורייתא. כשהמשנה באה להוסיף פרטים חדשים. מה היא באה להוסיף פרטים חדשים? באה להוסיף שחוץ מהעניין של תוספת שביעית עצמה, שהיא 30 יום במקור שלה, לגבי נטייה, צריך להוסיף את זמן הקליטה של העץ. ולכן צריך 30 ועוד 30, כלומר 30 לקליטה ו-30 לתוספת שביעית. לפי רבי יהודה צריך 33, 30 תוספת שביעית ועוד 3 לקליטה. לפי רבי יוסף ורבי שמעון צריך 44 ימים, 30 לתוספת שביעית ועוד שבועיים לקליטה. לפי רש"י יוצא שכל המשנה הזאת היא לא רלוונטית היום. אז שוב חזרנו, אני חלפתי דרמטיות לפני המשנה, כי אנחנו לא פוסקים כמו רש"י, אבל צריך לדעת שלפי רש"י גם זה לא להלכה, גם המשנה הזאת היא לא להלכה, מכיוון שהיא קשורה לתוספת שביעית. אבל הרמב״ם העתיק את המשנה הזאת, את ההלכה הזאת להלכה, והרמב״ם גם הוסיף טעם. למה אסור לנטוע גם היום, גם בזמן הזה, אף בזמן הזה? אומר רש"י, אומר הרמב״ם, דבר זה אסור לעולם מפני מראית העין, שמי יאמר הרואה בשביעית נטעו. כלומר, אומר הרמב״ם, צריך להרחיק לפני השמיטה, והרמב״ם פה פוסק כמו שיטת רבי יוסף ורבי שמעון, שצריך שתי שבתות ועוד 30 יום. כלומר, סך הכל 44 יום. אסור לנטוע ואסור לבוא לפני שנת השמיטה. למה? למה שיהיה אסור לנטוע? אין תוספת שביעית, אין בית מקדש. למה זה אסור? אומר הרמב״ם, משום מראית העין. מה העניין של מראית העין? שמי יאמר הרואה בשביעית נטעו. למה שהרואה יאמר בשביעית נטעו, אם אני זורע סמוך לשנת שמיטה? נתתי את זה לפני שנת שמיטה. אז פה יש שני הסברים. יש הסבר של הרמב״ן, הסבר של המערי קורקוס, ויכול להיות שנפקא מינה ביניהם. הרמב״ן מסביר בדעת הרמב״ם שהבעיה היא כזאת. הרי איך אנחנו מונים את שנות העורלה לעץ? אתה סופר את השנה הראשונה שבה הוא נינטע. אם הוא נינטע לפני 44 יום, אז אנחנו אומרים שהוא כבר עבר עליו שנה ראשונה. כולם מכירים את זה. שאם נוטעים, אז אנחנו תכף נדגיש את זה עכשיו עוד פעם יותר בהקשר של השמיטה. שאם נוטעים עד תדוו או תזיין באב, יש בזה גם מחלוקת בדיוק על תדוו או תזיין באב, אז יש לו כבר מספר שנה ראשונה. טוב, עכשיו אם נתתי פחות מ-44 יום, נתתי להגיד באלול, אז מה קורה? איך אני סופר שנה ראשונה לשמיטה? השמיטה זה שנה ראשונה. השנה, נגיד תשפ"ב, שנה ראשונה. תשפ"ג, שנה שנייה. ותשפ"ד, שנה שלישית. אפשר לאכול את זה רק בת הפירות, בטו בשביל שתשפ"ה. עכשיו בא האדם אוכל את הפירות האלה, שואל את הבן אדם, תגיד לי, הפירות האלה אורלה, נטע רווי, לא, 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 זה יש עבר עד שלוש שנים, הנה, תשפ"ב, תשפ"ג, תשפ"ה, ועכשיו אתה יכול לאכול. מה, תשפ"ב זה שנה ראשונה? מה זאת אומרת? איך יכול להיות שנה ראשונה תשפ"ב? זאת אומרת, שנתת את זה בשמיטה? אז אתה עבריין, יש פה מראית העין. לא, נתתי באלול תשפ"א. מי, אף אחד לא חושב על זה, לא, לא מספיק עושים את החשבון. סופרים תשפ"ב, שנה ראשונה. אז לא יודעים עכשיו איך הגעת לשנה ראשונה, זה נקרא מראית העין. זאת אומרת שאנשים יחשדו, כשסופרים את שנות העולה, אנשים יחשדו שהוא נטע את זה בתוך שנת השמיטה. זה הסבר, הסבר של מראי קורקוס, שזה לא קשור לעורלה, אלא זה קשור לאיך זה, איך זה נראה. כלומר, כשאתה נוטע נטיעה צעירה, קרוב מדי לשנת השמיטה, מי שרואה אותה בתחילת השמיטה, זה נראה כאילו נטעת אותה בתוך תחילת שנת השמיטה. כי לא מרגישים עוד את, את ההתפתחות של העץ. עוד אין מספיק התפתחות לעץ, ולכן זה נראה כאילו אדם נטע בתוך שנת השמיטה. על כל פנים, כל שעת הרמב״ם, שעת הרמב״ם של מראית עין, הסברנו שני הסברים מה זה מראית עין. האם מראית עין מצד אורלה, או מראית עין מצד איך, איך שהעץ נראה. האם העץ נראה גדול, מפותח, או שנראה קטן מדי, שרואים מיד שאתה שתלת אותו לא מזמן. נכון, זה הקליטה.
זה כקל שאסור להבריך...
לא, אז לפי רש"י לכאורה, מה הבעיה לקלוט? הוא אומר שצריך לקלוט גם לפני התוספת שביעית. מה יהיה היום? תכף נראה. יכול להיות שזה קצת גם אולי לפי רש"י את החומרה, שתכף אנחנו נזכיר עוד מעט. כל פעם לפי הרמב״ם, זה בעיה של מראית העין. אנחנו נזכיר תכף בהמשך את הנפקא מינה בין הטעמים בהסבר מראית העין. אבל השיטה של הרמב״ם היא חשובה מאוד, בגלל שהיא שיטה, היא ההלכה העיקרית, הייתי אומר, וככה מקובל. שזה השיטה, ותכף נדגיש יותר את הפרטים למעשה. התוספות, הם אומרים שיטה אחרת, בעיקר זה רבנו תמה, בכלל מסבירים שבמה שכתוב בגמרא, שרב נחמן אומר שצריך 30 ו-30, זה לא נאמר לגבי שמיטה, זה נאמר לגבי אורלה. זאת אומרת, ממש אומר רב נחמן, אם תיקח את, את העיקרון של, של המשנה במסכת שביעית, ותוסיף לזה תלכות אורלה, אז תקבל שבאורלה צריך לנטוע מספיק זמן לפני השמיטה, לפני ראש השנה, כדי שחשב לך שנה ראשונה. כי מה כתוב במשנה במסכת שביעית? זה נושא שכתוב רק את הנושא של הקליטה. לא כתוב דברים אחרים. באורלה צריך שני חשבונות. צריך גם את הקליטה, וגם את הזמן של שיחשב כשנה. טוב, אבל לגבי שמיטה, אכפת לי רק מהקליטה. אז מה הנפקמינה לגבי שמיטה, תכלס? לגבי שמיטה, מה שנפקמינה, זה שזה לא ייקלט בתוך השמיטה. זאת אומרת, אין פה עניין להוסיף מעבר לקליטה. רק את הקליטה. והמשנה היא כפשוטה. אסור לנטוע רק או 30 או שבועיים או 3 ימים, אנחנו פוסקים, כמו אמרו רבי יוסף ורבי שמעון, ששבועיים. אז לפי תוספות יוצא, שאסור לנטוע שום דבר שבועיים לפני ראש השנה. פחות יותר מקלים מהרמב״ם. לפי הרמב״ם אסור לנטוע 44 יום לפני השמיטה. לפי תוספות אסור לנטוע רק שבועיים. אבל תכף נראה שיש גם דברים שדעים שתוספות מחמירים. לכן אנחנו מזכירים את השיטה שלהם. למה? ולמה אסור לנטוע? כיוון שהקליטה תתבצע בשנת השמיטה. זה חידוש. למה זה חידוש? מה אתם יודעים מלכות שבת לגבי מה שאני עושה ביום שישי? יכול לעשות, כל דבר שאני עושה רגע דקה לפני, קצת לפני תוספת שבת, כמה דקות לפני שקיעה, אפילו שזה יעבוד בתוך שבת, אין לי בעיה, אני שם משהו על הפלא, אני שם משהו שאפילו לא מבושל על האש, יכול להתבשל בתוך שבת, אני יכול לפתוח את הגינה שתשקה למשך השבת, רק יש בעיה שפעמים אב שמילת, דברים שעושים רעש, אבל אם זה לא עושה רעש, אז זה מותר, אבל בשנת שמיטה הוא נעשה, לא, זה אסור, אסור לך שיקלט בשמיטה. זה מזכיר את המחלוקת שכבר דיברנו עליה, כל העניין של ושבתה הארץ, האם יש עניין איסור שהארץ עצמה תשבות, או שזה רק בעיה באדם. אז זה קשור לכאורה, לכאורה התוספות נוקטים פה, אפשר לוקחים את התוספות שהם גם סוברים כמו השיטה, כמו שהזכרנו בשם המנחת חינוך, שהארץ עצמה צריכה לשבות, ולא מספיק שאתה לא תעשה מלאכה. עכשיו, איפה אנחנו מוצאים את הנפקמינה בדברים האלה? הנפקמינה היא שלכל לפי הרמב״ם כל האיסור הוא רק בדברים ששייך בהם אורלה. בזה שייך מראית העין, אבל בדבר שלא שייך בו אורלה, אין איסור. אני יכול לנטוע אותו לכאורה 10 דקות לפני יום טוב, של ראש השנה. לכאורה, כי אם אכפת לי אחר כך שזה יקרה בתוך השמיטה, אם זה לא קשור לדיני אורלה. אז בואו נחלק. לפי הרמב״ם, מה שבטוח שיצא המאכל ודאי אסורים, 44 יום לפני השמיטה. לגבי עצי סרק, וזה יש מחלוקת, האם אנחנו עושים מין לא פלוג כזה. זאת אומרת, שהאם אנחנו לא רק מצד, זאת אומרת, שיכול להיות שפה, זה כל העצם. זה גם קשור קצת במערי קורקוס וברמב״ן. לפי הרמב״ן, זה עניין של אורלה, אז עצי סרק לכאורה לא שייך. אבל לפי המרי קורקוס, העניין של הצורה של העץ, צריכים לחמיר גם בעצי סרק. אז למעשה, בעצי סרק זה איך אומרים, ספק כזה, עדיף להימנע. עדיף להימנע, כי יכול להיות שלפי הרמב״ם גם בזה יש מראית העין שהעץ נראה צעיר. אם את העץ לא נראה צעיר, לכאורה אין מה להחמיר. בעץ רק לנטוע מראש. אבל מה שנשאר פה זה התוספות. בכל המצב, ומה למשל ברור שלפי הרמב״ם יהיה מותר? לפי הרמב״ם ברור שיהיה מותר כל העשה של שיחים. אתה רוצה לנטוע שיח שאין בו עורלה, אין בעיה. בגלל שאין בזה עורלה, אז אתה יכול לנטוע מתי שאתה רוצה. אבל פה נכנס התוספות, חומרה של התוספות. לפי התוספות אתה צריך להיזהר שלא ייקלט בשמיטה. בשעת הדחק אפשר לסמוך על הרמב״ם ולומר שלא אכפת לנו שיקלט. כיוון שאני עשיתי את הכל מראש, אז זה לא בעיה שלי. אבל לכתחילה חוששים לתוספות. בשיח לא שייך. בשיח אולי פחות שייך, הנה שנראה צעיר, לא נראה צעיר, לא יודע אם יש לו גודל כזה שאפשר לדעת. בעץ, כן, בעץ הוא מתפתח לגובה. בשיח הוא נראה אותו דבר פחות או יותר.
יש
פרחים, פרחים, לא יודעים.
דברים שאין בהם עורלה ו...
נכון, הנה כן, כל דבר כזה שמתפתח כמו עץ, יהיה אסור, לפי אמרי קורקוס. אבל למשל, אדם רוצה לשתול פרחים, אז בזה לא שייך אורלה, ולא שייך גם נראה צעיר. אז מה שנשאר לנו זה רק התוספות. אז עכשיו בואו נסכם את ההלכה, ואחר כך נוסיף פרטים בהלכה הזאת. ההלכה הפשוטה היא שוודאי עצי מאכל אסור לנטוע עד 44 יום לפני השמיטה, תשפ"ב. למה? או מצד נראה צעיר או מצד אורלה. יש רק חידוד לגבי היום המדויק, האם זה תתוו או תתזיין. זה קשור גם ללכות אורלה. וזה תלוי בשאלה, אנחנו הרי אמרנו למה צריך תתזיין, למה צריכים 44 יום, 30 יום כדי שיחשב שנה לאורלה, ועוד 14 יום בשביל הקליטה. יש מחלוקת האם אומרים בקליטה מקצת יום, מקצת היום כחולו. לפי רוב הפוסקים נראה שלא אומרים, כי תמיד מכולם הזכירו 44 יום, חזוני שומר שכן אומרים, שגם בקליטה אומרים יום קצת היום כחולו, ולכן אפשר גם יום תזיין באב. אז איך התחילה לסיים את כל העצי מאכל עד תתוו בעתו באב, ולא יותר מזה, תכף זה אפשר עוד יום אחד. זה לגבי עצי מאכל, זה פשוט שאסור. וזה, להלכה אין בזה ויכוח, שזה אסור. לגבי עצי סרק, לכתחילה צריך להשתדל לנטוע לפני כן, בשעת הדחק יש מקום להקל. אני אגיד לכם למה הלכות האלה מאוד מאוד חשובות. כי פסיכולוגית, בתקופה הזאת, מי שיש לו גינה וזה, פתאום הוא ננחס ללחץ. כי שנה הבאה הכל אסור. זה העיקרון של שלמה המלך, שאמר לו שלא לצאת מחוץ לעיר. זאת אומרת, כשאדם, אז פתאום משהו אסור, אז פתאום יש לך חשק אליו. אז ככה, אז כולם עכשיו לחוצים. אז צריך לתת את הזמנים בדיוק בדיוק מתי מותר, עד מתי אפשר לעשות. אז זה חילקנו עכשיו עצים כאלה, עצים כאלה. עכשיו, לגבי שיחים ופרחים, אז פה, מעיקר הדין, אפשר להקל עד סמוך מאוד לראש השנה, אבל לכתחילה עדיף להחמיר כשאת התוספות שצריכים לחשוש לקליטה, שלא יהיה קלט בתוך השמיטה. כמה זמן זה הקליטה? אז פה גם יש, גם יש דיון. כי אנחנו ראינו שאנחנו פוסקים כרבי יוסף ורבי שמעון, שזמן הקליטה הוא שבועיים. אבל יש תרומת הדשן, שהוא נמצא בלחות בהקשר של חדש, ושם הוא מדבר שיש לגבי זרעים, כשזורים זרעים, נגיד פרחים, אז שם הוא אומר שזה, הוא שם מדבר על תבועה, אבל אנחנו ניקח את זה לגבי פרחים, שכאשר זה רק שלושה ימים לוקח הקליטה. השח מקשה, מה פתאום שלושה ימים? אנחנו פוסקים כרבי יוסף ורבי שמעון, שזה שבועיים, איך הגעת לשלושה ימים? זה רבי יהודה. אז מה אתה לוקח איזה גמרא ששם אני מוזכר רבי יהודה שלושה ימים ואתה פוסק אותה? היא לא נכונה להלכה. אבל האחרונים מתרצים את תרומת הדשן ומחלקים שיש הבדל בין אילנות לבין זרעים. כלומר, לגבי אילנות צריך שבועיים, לגבי זרעים מספיק שלושה ימים. חתם סופר אומר, בשלושה ימים אולי זה לא רלוונטי אלינו. התשובה העיקרית שאנחנו רלוונטית אלינו היא החילוק בין אילנות לבין זרעים. אז עכשיו, גם אם אתה חושש לתוספות, אתה צריך להקפיד בסך הכל עד שלושה ימים, עד כ"ז באלול. כ"ז אלול מותר. כי פה בשלושה ימים כולם מסכימים שאומרים מקצת היום כחולו. רק לגבי עצים יש כאלה שמרוכים מבקחים. זאת אומרת, בכ"ז אלול עוד מותר, עד לקראת סוף כ"ז אלול מותר עדיין לשתול פרחים, לכולי אלמא. אחרי זה, כ"ח כ"ט, זה כבר מחלוקת עדיף להימנע. צריך להיות מסודרים, ואת כל הדברים האלה להתארגן עליהם מראש. מה? האילנות אמרנו, 44, אמרנו עוד, תו, עד תו באב. אז עצי סרק, נכון, עצי סרק, לכתחילה עדיף להחמיר טו באב. אם אדם מתעכב קצת, עד שבועיים. עד שבועיים לפני, ובשעת התחלה גדולה, שהוא חייב, לא יודע מה יכול להיות בשעת התחלה גדולה, אבל תיאורטית, אם הוא ממש לא חייב, כבר הוא קנה, יכול להיות לא הפסד, לא יודע מה, אז תיאורטית מותר גם כן עד סמוך, כמו שאמרנו לגבי פרחים. מה?
טו באב לשבועיים.
טו באב זה 44 יום. אב, וטו, אחר כך, יש, אחר כך בתוך אלול, אם הוא לא הספיק. אנחנו עושים פה חשבונות, בגלל שאין לנו פסיקה מוחלטת בהלכות שמיטה, אז לכן תמיד אנחנו מסתבכים עם העניין הזה של איך פוסקים. יש לך מחלוקת רמב״ם תוספות, איך אני אפסוק, מה אני אפסוק, וגם אחר כך מחלוקת בתוך הרמב״ם, מארי קורקוס הרמב״ן. אנחנו הכל ככה מנסים, גם הספרים, אין בזה פסיקה אחידה. איך התחילה, זה... אז הם עושים, באמת, מכתיב שביעית, הם עושים כאילו מדרג העדיפות. זה בעצם תמיד ההולך. אם אתה יכול, תעשה הכי טוב ככה. אתה לא יכול ככה, אתה לא יכול ככה. כי אי אפשר, אין לנו יותר מדי, אין לנו שולחן ערוך, זה הבעיה. מרן עשה לנו עבודה עצומה, הוא פשוט חתך את זה וזהו. דעות האלה נמחקו, כבר אף אחד לא יודע מהם, וכל עם ישראל עושה דבר אחד. אבל פה אנחנו חוזרים לראשונים, אף אחד, אתה לא יכול, אתה לא יודע להכריע בזה. עכשיו, הערה חשובה בהקשר הזה, זה שכל מה שאמרנו עכשיו זה רק באמת בדברים שאין בהם צד של אכילה. זאת אומרת, כמו פרחים, נסיכים. אבל אם זה דברים שנראויים לאכילה, כמו עגבניות וכאלה דברים, שם זה יותר חמור. כי שם יש בעיה נכנס בעיה של ספיחים. צריך להסביר אותם כשנלמד את זה. ספיחים זה דברים שחכמים גזרו עליהם שהם אסורים באכילה. עכשיו, אם הדברים האלה שכליך שהם יצמחו יהיו אסורים מצד ספיחים, אז ודאי שאנחנו לא נרשה לך לזרוע אותם. אתה תזרע עכשיו משהו שאסור, זה כאילו להביא תקלה. אז ממילא לא שייך להתיר לזרוע סמוך לשמיטה, דבר שיהיה אחר כך יהיה אסור באכילה. אין בזה משום תועלת. אם אדם רוצה דווקא להתחיל את הגינת ירק שלו בדיוק סמוך לשמיטה, כי הוא עכשיו נכנס לאיזשהו כזה מין אווירה כזאת של יאללה, הוא רוצה עכשיו לעשות משהו לזרוע ירקות, אז זה צריך להיזהר. שכמה זמן צריך לזרוע אותם מראש? צריך לזרוע אותם מראש באופן כזה שהם יציצו מעל פני האדמה. כי אז, כשמדינים דיני ספיחים, אנחנו נלמד שבזה יש שטרה שהוא מקל, שזה לא נקרא ספיחים, כי כבר צצו לפני שנת שמיטה, אז צריך גם להקפיד שלא ניכנס לכל העניין הזה. אולי זה לא רלוונטי אלינו, אנחנו לא כל כך, זורים ירקות, בעיקר רלוונטי לכל המגדלים, שהם צריכים לדעת בדיוק מתי, זה נקרא הזריעה מאוחרת. הרבה מהתפוחי האדמה שאתם תקבלו בתוך שנת שמיטה, הדר וכזה, תפוחי האדמה שצורים אותה ממש ממש סמוך לשמיטה, אבל הם עושים לא מדי סמוך, אלא שיספיק התפוח האדמה, העלים שלהם לצאת מחוץ לאדמה, ואז זה לא ספיחים, ואז עד שזה כבר גדל, זה כבר נהיה, יש לך כבר יותר זמן, לפעמים עושים השהיות, עושים כל מיני פטנטים, כדי שזה ימשוך כמה שיותר, כדי שלא יצטרכו להביא ממקומות אחרים. אז גם בגינה שלך אתה צריך להקפיד אם פתאום בא לך גינת ירקות. אם זה פרחים שלא רואים לאכילה, כמו שאמרנו אותם לכתחילה שלושה ימים, בשעתתך גם פחות.
אבל יש משהו פרק על החלוקה בין זרעים
לאילן,
שזרעים
גם
לפידה
לשלושה ימים ואילן לרבה? כן, לכאורה לפי השח בנקודות הכסף, אז יודע שגם בזרעים צריך להחמיר פה שבועיים.
כאילו מחלוקת
במציאות? זה מחלוקת על מה התנאים דיברו, כי גם ככה התנאים חלקו למציאות. מה זה, מה נקרא קליטה. כל המחלוקת הזאת של התנאים, זה מחלוקת המציאות, שלושה בשבועיים. אז אפשר להגיד, זה לא ממש במציאות, אלא הגדרת המציאות. אבל כבר אמרתי לחבר'ה, גם בלכות נידה, אנחנו אומרים את זה עוד פעמים שמחלוקות במציאות, זה בכלל לא שאלה, כל זה שמחלוקות במציאות. כי המציאות היא לפעמים מאוד מורכבת בהבנה. הקורונה היא הדוגמה הכי מוחלטת. אתה רואה שכל דבר יש ויכוח, זה לא ברור, הנתונים לא תמיד ברורים. זה ככה, זה ככה, מה, מה בדיוק ההגדרה, מה צריך לעשות, מה נקרא מסוכן, לא, מה זה, מה צריך לעשות כדי להימנע. יש, בכל דבר של מציאות, כשהמציאות היא לא שחור לבן, אז מאוד, מאוד קל להתווכח על המציאות. כי המציאות היא מורכבת והיא נסתרת, ויש בה כמה, כמה צדדים. אז גם פה, הדברים שקורים מתחת לאדמה, ומתחיל להוציא שורשים, מה נקרא קליטה, מה לא נקרא קליטה, מה הגדרה בזה? זה ויכוח.
אפשר לבדוק את זה?
לא, לא, כי אתה עניין של הגדרה. מה נקרא שזה כבר תפס את האדמה?
מה יש חולקים ובי הזרעים?
אלא שבועיים, זה השח. השח אומר שרבי יוסף ורבי שמעון שאמרו שבועיים, אמרו את זה לגבי כל דבר. אבל פה אנחנו לא צריכים לעשות את כל החומרות. למה? כי גם ככה זה רק מרית עין דרבנן, וגם ככה לפי תוספות זה רק עניין של קליטה, וזה לא בטוח שתוספות, אולי לפי הרמב"ם אין דין תוספות. כמה שגם התוספות זה לא דבר מוסכם, אלא רק אנחנו חוששים לתוספות, לא צריכים לחשוש לעוד חשש, כאילו לעשות כמו ספק ספקה כזה. אז לכן סומכים על תרומת הדשן, והמשכנות יעקב באמת גם יכולה להביא הוכחות חזקות, להוכיח שיש את החילוק בין זרעים לבין דברים אחרים, ולכן אפשר לסמוך על זה, ולא צריך שבועיים. עכשיו, אחת הביטויים המעשיים היום, זה כשאדם עוד לוקח, קונה, רוצה לשתול עצים, שכמובן הוא מביא את זה מתוך המשתלה, הוא מביא את זה בעציצים. עכשיו פה השאלה, מתי מותר ומתי אסור? אז פה נעשה חלוקה, זה קשור לדיני עורלה, וזה משפיע גם על דיני, גם על שמיטה. למה זה קשור לדיני עורלה? כי הרי אמרנו שלפי הרמב"ן, המראית עין של הרמב"ם תלוי בדיני עורלה. אז מה שאני לא צריך לספור לעורלה, לא יהיה בו מראית עין. מה שצריך לספור לעורלה, יהיה בו מראית עין. באמת, לפי המריקורקוס, לכאורה, כל הציצים אין בעיה. כיוון שהם גדולים כבר. מבחינת הגודל שלהם הם גדולים. אז גם אם נצא דיני עורלה, זה יחשב שזה נותק, שזה יתחיל מחדש, מעניין מחדש, הוא לא חושש לעניין של העורלה. זה צריך תמיד לצרף את זה. כשיש ספק או מחלוקת לגבי הציצים, נוכל לצרף את העניין הזה. עכשיו בואו ניתן לכם את התקציר של העניין. אם זה היה הציץ נקוב והונח גם על מקום שהוא אדמה, אז בזה אין בעיה. ויש גם גוש מספיק גדול, או שהוא שם אותו עם הגוש בתוך האדמה. במקרה הזה, לכול העלמה אתה יכול לשים את זה עד ממש סמוך, עד ערב ראש השנה אתה יכול לשתול אותו, ממש כמה דקות עד לפני השקיעה אתה יכול לשתול את העץ הזה. למה? כי אין פה, אין, לא מתחילים עניין מחדש, אלא מעניין שכבר היה ממשיך, אז אין פה בעיה של מראית העין, וגם קליטה אין פה. למה אין פה בעיה של קליטה? כי כבר יש לו גוש, הוא כבר בתוך גוש. לכן פה לכולי עלמא זה יהיה בסדר. אם זה יהיה הציץ, אבל הציץ שאינו נקוב, אז פה כבר יש יותר מקום לחלק, שזה מחלוקת בהלכות שמיטה, עד כמה הציץ שאינו נקוב הוא נחשב לגבי עורלה או לא. אני אגיד קודם כל, יש שיטה אחת שאומרת שבשולחן ערוך כתוב שהציץ שאינו נקוב לגבי עורלה חייב בעורלה. אבל יש כאלה שמחלקים קודם כל בסוג הציץ שאינו נקוב, כלומר אם זה איזה סוג של חומר, אם זה דווקא עץ או חרס, או כמו שהיום יש פלסטיק, משהו דברים יותר חזקים, זה חילוק אחד. ויש כאלה שאומרים שגם אם תגיד שהציץ שאינו נקוב, שהוא חייב בעורלה, זה גם כן עולה רק חומרה, זה לא מעיקר הדין.
מה זה חייב בעורלה, שמתחילים לספור מחדש?
לא, שאפילו אם נשאר בתוך הציץ הזה, אפילו נשאר בזה, הוא חייב בעורלה. אז הנפקמינה של השאלה הזאת, האם הציץ שאינו נקוב, מה קורה כשאני מעביר אותו מהציץ שאינו נקוב אל האדמה? הייתי אומר שבהלכות עורלה, אולי הייתי אומר זה מחלוקת, נגיד בין חזון איש מחמיר בזה, שצריך לספור לו שוב עורלה, להציץ שאינו נקוב. אפשר ללמוד מדברי הרב עובד יוסף זצל שהוא מקל בזה. זאת אומרת שהוא לא מחמיר עד כדי כך. יש כאלה שאפילו החמירו כשמעבירים את זה במסעית, אבל הוא לא מחמיר, זה ישמע ממנו שהוא לא מחמיר לא לגבי מסעית ולא לגבי העניין של הציץ שאינו נקוב בכלל. מה שכן גם לשיטתו נראה שצריכים להחמיר אם זה היה במשתלה על גבי מקום שהוא לא אדמה, כלומר כגון שבמשתלה עצמה, זה נגיד על שולחן מתכת, דברים מאוד חזקים שאי אפשר לחדור אותם, בזה לכולי אלמה זה יצטרכו למנות מחדש אורלה. אז בואו נסכם. בעתיד שאינו נקוב, לכאורה בפשטות, יש חשש. זאת אומרת שצריך להיכן, ולכן נצטרכים לשתול אותו 44 יום מראש, וגם לספור שנות אורלה מחדש. אמנם, יש המקל, יש לו על מה שיסמוך, גם לגבי אורלה ומילה, גם לגבי שמיטה, ובעתיד שאינו נקוב, הוא לא יצטרך לספור מחדש, בתנאי שהוא יודע שבמשתלה, זה לא היה במקום כזה שזה לא, שהיה מנותק לגמרי מהאדמה. זאת אומרת, זה לא היה רק על יריעות, אלא, זאת אומרת, אם זה היה, זאת אומרת, זה היה רק על יריעות או על האדמה ממש, ולא היה על גבי, יכולת אפילו משטח בטון שחזק מאוד, או אבנים, שהם דברים מאוד חזקים שהעץ לא יכול לחדור אותם. דברים כאלה, גם בעץ, זה ייחשב עציץ שאינו נקוב. אז יוצא שלפי המקילים, אם זה היה סתם עציץ שאינו נקוב, אתה יכול להקל, אם זה היה עציץ שאינו נקוב ברמה חמורה, זאת אומרת שהיה במשתלה במקום שמנותק לגמרי מהאדמה, תצטרך גם כן להחמיר ולא לשתול אותו בתוך 44 יום. סליחה, פה לא צריך 40, צריך 30 יום, נתקן. פה לא צריך 44, צריך שמספיק 30, למה מספיק 30? כי מצד הקליטה כבר יש פה קליטה. זה רק העניין של ה... זה רק העניין של ה-30 יום שיחשב שיחשב כשנה. רק מצד זה שמונים לו מחדש. אבל לא צריך למנות לו קליטה, כיוון שקליטה כבר יש לו את האדמה. אז אני אגיד את זה עכשיו בקיצור שנייה אחת. עציץ נקוב, לא צריך כלום. זאת אומרת, ממש לא צריך, אפשר, לפי כל העלמה אפשר סמוך. עציץ שאינו נקוב, יש האומרים שצריך 30 יום, ויש המקילים שלא צריך כלום, אלא אם כן הוא היה במקום מנותק לגמרי. מה אתה אומר?
אם הוא לפי התוספות, זה לא משנה פה היה.
נכון, באמת לא משנה. לכן התוספות לא רלוונטי פה. רק הרמב״ם פה רלוונטי. זה רק בשביל אורלה. בשביל שלא יהיה מראית העין של אורלה.
תשבית אני יכול על זה.
כן. אז אם... נחזור שוב בקצרה מאוד על כל מה שראינו היום. עצים צריך לשתול את 44 יום מראש. אם זה בעציצים אפשר 30 יום, ויש מקילים גם יותר. אם זה שיחים או פרחים, לכתחילה לשלושה ימים מראש, אפשר תדחק, אפשר גם יותר צמוד. זה בעצם ממש בקיצור כדי שישארו עם הדברים היסודיים שדיברנו עליהם. זה לגבי, כל זה לגבי העניין של תוסף, שאלן של התוספת שביעית. אנחנו עכשיו אמורים להתחיל את הנושא הבא. נראה לי שאני לא רוצה להתחיל, אנחנו יכולות שנעצור פה יותר מוקדם, בגלל שנושא הבא זה כבר קשור קצת לפירות, וזה בעצם גם נושא כללי חדש. נתחיל אותו פעם הבאה. אז עד כאן נעשה את השביעית.
הרב, אם זה בתוך הציץ, זה לא נחשב שהאדמה לא פולטת את זה בכלל?
למה? הוא קלוט, הוא קלוט בתוך האדמה.
בתוך הציץ.
בסדר, אבל אם זה האדמה שיכול לחיות איתה.
נכון, אז אם אני אפילו שותה את זה יום לפני ראש השנה, אז גם לפי תוספת זה בסדר.
נכון, אמרנו, הדגשנו את זה. אמרנו שלכן בהציץ נקוב, אפשר לכול העלמה, ממש אפילו סמור. ואם זה לא נקוב, אז רק יש את הבעיה של אפי הרמב״ם, צריך 30 יום.
ולפי התוספת באמת תהיה מותר אפילו
לצמוד ראש השנה. תהיה מותר, נכון. של מי שם את ההחלטה?
מי שם את ההחלטה?